ישנו.
אמן.
שלום שלום. ואנחנו בכל צפוי ברשת א' רוצים לדבר עכשיו עם מלי דנינו. שלום לך מלי.
שלום.
מלי היא מנכ"לית אגודת ניצן לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה, הפרעות קשב וקשיי תפקוד והסתגלות. עוד מעט ההתרמה של האגודה. אתם
התרמה, יום התרמה יצא.
היה כבר בעצם, נכון.
כן, אבל
באזורי
הדרום יום התרמה יתקיים אחרי פסח. מאוד מקווים שיהיה שקט, ותלמידי בתי הספר יוכלו לצאת להתרמה.
אז היום 21 במרס, אז אתם כבר עשיתם את זה אתמול, את ההתרמה במרכז, ולמעשה פרסמתם דוח שנתי. אולי תספרי לנו מה לי, במה עוסק הדוח הזה, מה בדקתם?
אז הדוח השנתי עוסק במתן התאמות לתלמידים לקויי למידה במסגרת בית הספר. אנחנו השנה החלטנו לבדוק את הנושא באופן אובייקטיבי, לאור הטענות הרבות של הורים שפונים לניצן ומבקשים לעזור להם כאשר הילדים שלהם לא מקבלים את ההתאמות בדרכי הלמידה וההיבחנות במסגרת בית הספר. ויצאנו לסקר עם מכון סמית כדי לבדוק. ומה שמצאנו שהטענות בהחלט מוצדקות, ובתי הספר לא ממהרים ליישם באופן מלא את ההתאמות. באופן כללי, רק 35% מבתי הספר בכלל מיישמים באופן מלא את ההתאמות.
אז רגע, נעשה רגע סדר. ילדים עוברים אבחון, מקבלים התאמות או הקלות, ואתם אומרים, הן לא מיושמות בבתי הספר. זו הטענה?
נכון. הטענה היא מעבר לזה. בתי הספר ממהרים לשלוח את ההורים לאבחון. כשמתעורר איזשהו קושי, המורה תאמר להורה שיש מקום להבחן את הקושי ולבדוק אם יש ליקויי למידה, וההורים הולכים בהמלצת בית הספר בדרך כלל לאבחון. אלא מאי, הם חוזרים לאבחון עם ציפיות אל בית הספר שהילד יקבל את הסיוע, שיקבל את ההתאמות בדרכי ההיבחנות, כפי שזה מופיע בהמלצות האבחונים, וכרגע לא ניכנס לאיזה אבחונים, זה ממש לא משנה.
כן.
מהם ההמלצות שניתנות. והמציאות בבית הספר תופחת את פנים, כי בבתי הספר, ובעיקר בחטיבות הביניים, שאנחנו רואים שם קושי מאוד מאוד גדול, יש את הקושי במעבר בין בית הספר היסודי לחטיבות הביניים, וכל הקשיים שלאור הדרישות הגבוהות יותר בחטיבת הביניים. מצד שני, רק 22% מהתלמידים מקבלים התאמות בדרכי הלמידה ובהיבחנות.
כן.
ויש פה בעצם פער מאוד גדול בין ההליכה לאבחון והטענה שיותר ויותר תלמידים מאובחנים לבין המציאות, שבה בעצם רק אחוז יחסית קטן מקבל את מלוא התאמות המגיעים לו בזכות ולא בחסד.
יש לנו פה תגובה של משרד החינוך מהדובר שהסקר המדובר לא של האגודה שלכם, כן? לא מוכר למשרד ולא נסע מטעמו, ולגופו של עניין האבחון הוא בגדר המלצה, והוא איננו המרכיב היחידי לקבלת ההקלה, אלא הוא מצטרף לשיקול הדעת הפדגוגי של הצוות החינוכי. נתונים אלה יחד מהווים את התשתית לזכאות להקלות בדרכי הוראה ודרכי היבחנות לאורך כל הרצף הגילאי. במשרד מוסיפים כי ישנם נהלים ברורים לקבלת ההקלות, והם מצרפים חוזר מנכ״ל. ולגבי, אם את רוצה, אז יש פה גם משהו לגבי בחינות הבגרות, התאמות לקראת בחינות הבגרות. כל בקשה להתאמה בבחינות הבגרות נבדקת בקפדנות על ידי אנשי מקצוע, פסיכולוגים, יועצים חינוכיים ומאבחנים. ההחלטה על מתן ההתאמות ניתנת על בסיס הצורך הייחודי של כל תלמיד בהתאם. המשרד פועל ברגישות ומקצועיות רבה לבחינת כל בקשה להתאמה וימשיך לפעול בדרך זו לטובת התלמידים.
אוקיי, אז אני, מאחר ויסדתי את דף לקויות למידה והייתי שותפה לחוזר המנכ״ל הזה ואני מכירה אותו לאשורו, אני רוצה לומר שאכן קיים חוזר שמתייחס להתאמות בדרכי ההיבחנות בבחינות הבגרות. אנחנו לא מדברים על זה. ושם יש ועדות ויש פרוצדורות, ובבית הספר יש לו שיקול הדעת, ובהחלט אנחנו לא נכנסים לכל הרגולציה הזאת שהמשרד נוקט בה. אנחנו מדברים על תלמידי בתי הספר היסודיים, אנחנו מדברים על חטיבות הביניים. אין חוזר מנכ״ל שמנחה את בתי הספר כיצד עליהם לפעול. ובמציאות הבלתי אפשרית הזאת, בבתי ספר לא נותנים את ההתאמות לתלמידים, נוצרת מציאות קשה עבור הילדים שמתקשים למצות את הפוטנציאל שלהם, מפתחים דימוי עצמי שלילי.
אני אשאל אותך שאלה, מלי. תאמרי לי, מלי, האם זה לא גם תפקידם של ההורים לעקוב מה עובר הילד? זאת אומרת, לשאול, היה היום מבחן? כן. בדקו אותך גם בעל פה, שאלו אותך, הקריאו לך את המבחן, כל מה שמגיע לילד.
את צודקת, להורים יש תפקיד מאוד חשוב, אבל להורים עייפים מלשאול את השאלות, לקבל את התשובות, שהמבחן הסתיים, ובסוף למורה לא היה זמן לבחון אותי, או היה מאוד רועש בכיתה ולא הצלחתי להתרכז, או שבכלל לא בחנו אותי בעל פה, בחנו אותי כשאר הילדים. המציאות מלמדת אותנו שההורים גם לא כל כך יודעים איך לנהל דיאלוג אפקטיבי עם בית הספר, ובוודאי איך לסנגר בעד ילדם, ואיך ללמד אותו לסנגר בעד עצמו. ולמקום הזה נכנסת אגודת ניצן, מסייעת להורים, מדריכה את ההורים, מלווה אותם, גם כשצריך בתוך בתי הספר,
כן.
כדי שההורים יוכלו לפעול באופן מיטבי עם הילד שלהם. המציאות הזאת היא בהחלט מציאות לא פשוטה, ואנחנו מציעים שכפי שיש חוזר מנכ״ל לבחינות הבגרות, יהיה חוזר מנכ״ל שינחה את בתי הספר, גם בבתי הספר היסודיים וגם בחטיבות הביניים. הרי לא ייתכן שאנחנו ניתן את ההתאמות רק לבחינות הבגרות. הרי אותו ילד עם הקשיים המרובים בכתיבה ובקריאה זקוק להתאמות כבר מהגיל הצעיר יותר. כדי כן. לחוות הצלחה.
יפה.
אנחנו יודעים מה קורה לאותם תלמידים שלא חווים חוויה.
אז מאיזה גיל מומלץ לעשות אבחון לילד שיש חשש לגביו?
האבחון מומלץ החל מבית הספר היסודי. לפעמים אפילו מוקדם יותר. אבל כשמתעוררים קשיים משמעותיים, מומלץ לאבחן.
כן.
אבל האבחון הוא רק ההתחלה. והאבחון בעצם נותן את המידע שעל הבסיס הזה, הילד צריך לקבל את הסיוע בבית הספר ועל ידי הוריו. הנקודה החשובה היא הבחינות עצמם, הציונים, ההישגים, איך אנחנו מודדים את ההישגים של אותו תלמיד עם יכולות גבוהות מעל הממוצע, שמתקשה בכתיבה, בלהתנסח, מתקשה לשבת בכיתה עם עוד 30 ילדים ולהשיב על שאלון הבחינה. אנחנו צריכים להזרז ולתת לו את ההתאמות כדי שהוא יחווה את ההצלחה, כדי
בהחלט.
שהוא יגיע מוכן גם לבחינות.
בהחלט. מלי דנינו, תודה. מנכלית אגודת ניצן לקידום ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה, הפרעות קשב וקשיי תפקוד והסתגלות. אנחנו רק נציין שביום ההתרמה של אגודת ניצן, זה גם יום ההתרמה לארגוני החרשים, זו מסורת, וזו הייתה החלטה בהנהלת הרדיו של כל ישראל להנגיש את התוכנית הכל דיבורים, לתרגם אותה לשפת הסימנים. יש את זה בשידור באינטרנט, אפשר לראות את התוכנית באתר של רשת ב', אתם מאוד מוזמנים. ואנחנו ממשיכים, הכל צפוי, תוכנית לאנשים עם מוגבלויות ויכולת, רוצים לדבר עכשיו כאן ברשת א' עם נדב עטיה. שלום נדב.
שלום.
יזם ומנהל סטודיו אנד ג'וי שמעסיק